ישראל, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום באתר הרדיו ובדף הפייסבוק של רדיו סול. שוקי שותפי למשדר בחופשת מחלה, ואנחנו נאחל לו החלמה מהירה, ונאמר גם ערב טוב לטכנאי השידור שלנו אבנר רואקר. אני שמח להציג את האורחים שלי באולפן הערב, רון סגב משורדי מסיבת הנובה, ערב טוב לך.
ערב טוב.
ושרון חזום, יזמית חברתית בנושאים הקשורים לאחדות ישראל, ערב טוב גם לך.
ערב טוב גם לך.
עם ישראל הרכין היום ראש בארץ וברחבי העולם לזכר קורבנות השואה. עשרות שורדי שואה צעדו השנה לראשונה במצעד החיים על האדמה המקוללת הזאת של אושוויץ, במלאת 80 שנה לשחרור המחנות וקניית גרמניה הנאצית. זכינו להוכיח לעולם, לגרמנים, ששרדנו את התופת והצלחנו להקים משפחה לתפארת מדינת ישראל, אמרה בלה אייזנמן, שורדת שואה בת 98. ועוד שבוע מלא כותרות ומלא אירועים במדינה הקטנה והמופרעת שלנו. ראש הממשלה ביקש להגיש באיחור תצהיר נגדים ולתצהיר ראש השבק. זה נורא פשוט מבחינתו. אם בגץ יקבל את הגרסה של נתניהו, אז יאמרו אנשיו, אמרנו לכם, יש מאפיה בשבק. ואם בגץ לא יענה לדרישה לפיתורים המיידיים של רונן בר, אז המנגינה תהיה, אמרנו לכם, בגץ נגדנו, הפרקליטות נגדנו, השבק נגדנו, הדיפ סטייט נגדנו, והרשימה עוד ארוכה. כולנו מתרגשים מרשימת מדליקי המסעות השנה, ובראשם אורן סמאג'ה, מאמן הג'ודו ששחל את בנו עומר במלחמה בעזה, ואמילי דמרי ששוחררה משבי החמאס. כולנו נתרגש יחד איתם ועם האחרים שנבחרו להדליק מסועה בטקס יום העצמאות ה-77 של מדינת ישראל. לפחות ליום אחד נצליח לסמוח ולהוקיר את הישגי המדינה המדהימה הזאת, הלוואי. ועדיין נזכור שבעזה נמצאים עדיין 59 מבנינו ובנותינו חיים ומתים, 565 ימים, ואין כרגע פתרון באופק. אז ערב טוב שוב רון וערב טוב שרון. לפני שאני אעבור למרואיין הראשון שלנו בתוכנית, הייתי רוצה לשמוע את הרשמים שלכם מהיום הקשה הזה. רון, בבקשה.
ערב טוב. אז כמו שציינתי מוקדם יותר, זה יום שהוא קצת מרגש, לא במובן הטוב של המילה לצערי. בשביל העשירי, אני, אחי ועוד אלפים, בעצם חווינו פסיק ממה שחוו היהודים בשואה, ויש לזה משמעות, זה ככה הקה בי היום, מחשבות, וגם קצת תקווה, תקווה שגם אנחנו כמו שורדי השואה נצליח להתקומם ולהיות חזקים ובסוף להמשיך לחיות ולבחור בחיים.
מה דעתך להשוואה הזאת שעושים בין השואה לבין מה שעברנו בשבעה באוקטובר?
היא לא רלוונטית, זה לא, כאילו, בסוף על כל דבר ימצאו מה להגיד. היה את השואה, היה את השביל העשירי, זה אירועים שונים לגמרי, ואני לא חושב שיש צורך לעשות השואה.
באכזריות הזאת שחווינו בשביעי באוקטובר, אתה רואה קווים מקבילים?
חווינו פסיק ממה שהם חוו, כמובן, אבל שוב, זה עולם אחר, זמנים אחרים, אני לא חושב שיש טעם לעשות השואות כאלה.
שרון חזון.
רוע אחר.
תשתפי אותנו קצת בתחושות שלך ביום הזה.
זה יום שהוא קשה עבורי, מכיוון שאני דור רביעי לשואה. סבתא רבתא שלי נרצחה בשואה, ובאמת היום במשלחת שהם היו, וגם עוד בני משפחה נוספים, בפרט זוגות תאומים, וסבא שלי, זכרונו לברכה, סרב לדבר על זה. זה היה מאוד קשה בבית. והיום כשראיתי דווקא את המצד, שם, איפה שהיא נרצחה, היום העליתי ברשת מסמכים מצמררים שהגיעו אלינו מיד ושם על התכנון של הרצח של הנאצים, על כל המסע של איך תכננו בדם קר לרצוח אותה ועוד 6 מיליון, מזעזע ממש. והמשלחת הזאת, וכשראיתי את שורדי השבי יחד עם שורדי השואה ביחד מבחינתי, ושרים את התקווה, מבחינתי זה רגע של ניצחון,
בהחלט.
של תקומה, של אמונה ושל חיים, כמו תיקון לדבר הזה.
כן, ואנחנו כמובן נרחיב על זה במהלך המשדר, ואנחנו עוברים למרואיין הראשון שלנו, ואנחנו מתחילים ממשבר האמון חסר התקדים בתולדות המדינה בין ראש הממשלה לראש השב"כ. ערב טוב לך גיא חן, רכז בכיר בשב"כ ולשעבר וכותב הספר מוחברת. ערב טוב גיא.
ערב טוב נפתלי.
קודם כל תשתף אותנו בתחושות שלך בשירות, בחברים לשירות, ביום כזה, יום השואה, כפי שציינו אותו, והשילוב עם השבעה באוקטובר.
נפתלי, אנחנו היום ציינו את יום השואה, אבל בשבעה באוקטובר נרצחו שוב פעם, נרצחו ונטבחו ונאנסו ונחטפו יהודים. ומה שמאפיין באירוע כל כך קשה שקרה לנו בשבעה באוקטובר זה האכזריות, ויותר מזה אפילו ההנאה שאותם מחבלים מתועבים הפיקו מהדברים הכל כך קשים שהם עשו בשבעה באוקטובר. אתה יודע, לא נשכח ולא נסלח, ואני חושב שכפי שמדינת ישראל בנתה והקימה את מוזיאון יד ושם, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להקים גם מוזיאון לנרצחי השבעה באוקטובר, ואני אומר שוב, לא נשכח ולא נסלח.
תאמר לי משהו גיא, מבחינת החברים שלך ששילמו מחיר כבד בשבעה באוקטובר, יום השואה הזה לוקח אותם למקומות שבהם, מה קרה? איך, 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 איך הגענו למצב הזה? חשבנו שלעולם לא עוד, והנה, שוב.
נכון, אתה יודע, אני בדיוק עכשיו נפגשתי בשידור עם אבא של לוחם שבק שנהרג בשבעה באוקטובר. והוא גם איבד את הבן שלו כמה שנים קודם כלוחם בגולני, גם בעזה. והתחושות בשירות הביטחון הכללי הן תחושות מאוד מאוד קשות. איך לא הבנו שמה שאנחנו מתכוננים אליו יום יום, לילה לילה, לא הבנו שהולך לתפוס אותנו בסדר גודל כזה בשבעה באוקטובר. שירות הביטחון הכללי הכיר את התוכניות הרבה שנים קודם לכן, אבל טרגדיה גדולה שהם לא הבינו את סדר הגודל, הם לא הבינו שזה הולך להיות, הולכת להיות מתקפה רבתי.
כן.
וכמה גזרות, אלפי פעילי נוח'בה. שירות הביטחון הכללי גם לא, הוא מבין היום, עשו תחקירים, אבל אחד הדברים שקשה לו, שהמשימה העיקרית שלו זה לגייס ולהפעיל מקורות בתוך רצועת עזה, ואיך מכל אותם אלפי פעילי נוח'בה שחזרו לתוך מדינת ישראל, איך לא המקור אחד שידע ולתת התראה מראש. וכן, זה לא מאוד מאוד קשה.
והנה, אתם עולים לכותרות לא בגלל או בזכות העבודה המדהימה מאז השבעה באוקטובר שעשיתם בעזה וגם בלבנון, אלא בעימות חסר התקדים בין ראש השב"כ לראש הממשלה. איפה זה תופס אתכם, אנשי השירות, שנלחמים עבורנו לילות כימים?
העימות הזה בין ראש
השירות
לראש הממשלה, הדבר החמור ביותר שלדעתי הוא גורם לחוסר אמון של אזרחי מדינת ישראל, גם בשירות, גם בראש השירות וגם בראש הממשלה, בדרג המדיני. והלוואי והאימות הזה כבר ירד מסדר היום, לא תורד לאף אחד. אבל אתה יודע, אנשי שירות הביטחון הכללי, הרכזים, החוקרים, המאזינים, המבצעים, הלוחמים, הם לא עסוקים, הם לא עסוקים בסכסוך הזה בין ראש השירות לראש הממשלה, כי הם עובדים מאוד קשה. אתה יודע, הרכזים מגייסים ועושים מבצעים ומיירטים ומסכלים, והחוקרים, והם מאוד עסוקים, יש להם הרבה מאוד עבודה, והם גם, כפי שאנחנו מבינים, גם מביאים הישגים מצוינים. אז הם לא באמת באירוע הזה. עובר לאדם, זה לא אפשר להגיד, אתה יודע, זה בוודאי שהם מבינים, אבל אנשים עובדים, פחות מעניין אותם מה שקורה, ואתה יודע, וכולם מבינים, גם אנשי שירות מבינים שהאירוע הזה, הסאגה הזאת היא מאוד מאוד זמנית, כי ראש השירות בסופו של דבר במוקדם ובמאוחר וגם בקרוב יסיים את
תפקידו. תעשה לי קצת סדר בטיימליין, בלוח הזמנים שפורסם. מה, ראש השב"כ התריע בלילה וזה לא הגיע למי שהיה צריך להגיע, או שיש פה איזה בלבול ואנחנו לא מבינים לגמרי את לוח הזמנים הזה?
תראה, הידיעות, אנחנו רואים שכבר כולם מכירים על פתיחת צימים ואינדיקציות נוספות, ושראשי החמאס הצבאי ירדו למחתרת וירדו למנהרות, זאת אומרת, כבר בשלוש לפנות בוקר התקבלו אינדיקציות, ראש השירות כינס במהירות את אגף השירות לדיון, העביר התראות לצבא, אבל הכשל הגדול היה שהם לא הבינו שזה הולך להיות מתקפה עצומה. ראש השירות העריך שמדובר באיזשהו משהו מאוד מאוד נקודתי, בגלל זה גם הוא הקפיץ את צוות הקילה כדי לאתר את אותה מתקפה, שאז הם חשבו שזה הולך להיות משהו קטן ומקומי, וזה באמת הכישלון החמור. עכשיו אני אומר יותר מזה, אם באמת יש אירוע, וגם אם בעיניכם הוא אירוע קטן, תקפיצו, תוציאו את כולם לגדרות, תעבירו, תנו הנחיה לטנקיסטים להיכנס לטנקים, תביאו כוחות, ולצערי הרב, יותר מזה נפתלי, אני אגיד לך שהדבר החמור, המחיש והמאכזב, זה דיווחים על מתקפה רבתית כבר התקבלו ב-2018, אפילו לפני, היה דיווח כזה גם ב-2022, וגם בפסח שלפני השבעה באוקטובר, היה תכנון של החמאס לבצע מתקפה רבתי, מתקפה גדולה, בסדר גודל גדול, ושבק סיכל אותה, החמאס הבינו שהשבק עלה על התוכניות שלו, והדבר המתסכל, איך לא הבנתם, לזזל שבשבעה לאוקטובר, זה מה שתכננו לכם כמה שנים קודם לכם, וזה הכישלון הגדול, וכולנו משלמים עליו מחיר עצום.
שאלה אחרונה, גיא, אתם התאוששתם, השתקמתם, קמתם טראומה מהטרגדיה הזאת?
תראה, אני כבר כמה שנים לא נמצא בשירות הביטחון הכללי, אבל אני יכול לומר לך שהעובדים והמנהלים מיד דקות אחרות לאחר שהם הבינו את גודל האירוע, לא היה זמן לא להתבחין ולא לזכות ולא אלא יש להם משימות שלהם, משימות חשובות להצלת חיים, לאיתור מבוקשים, לאיתור פיגועים, לשמור על חלי צהל שנמצאים גם בעזה וגם במקומות נוספים. ואנשים עובדים, סיכומים, כל אחד יעשה, אני מניח שכל אחד עושה עם עצמו, שהוא מגיע באמצע הלילה, אם הוא מגיע הביתה ורגע לפני שהוא הולך לישון. אבל כן, האירוע הזה הוא אירוע ש... זה יום הכיפורים של ראש של שירות הביטחון הכללי. אבל אין לנו שירות ביטחון הכללי וחייבים לחזק אותו ולתת בו אמון, למרות שהוא קשל ונכשל, כי האירוע, הארגון הזה מציל יום יום עשרות ישראלים.
כן. טוב, גיא חן, אני מאוד מקווה, יחד איתך מתפלל שהסכסוך הזה בין ראש הממשלה לראש השב"כ כבר יגיע לסיומו, בין אם זה בתצהיר הנגדי או בין אם זה בדרך כזאת או אחרת שראש השב"כ יניח את המפתחות וילך הביתה. אני לא יודע מתי זה יקרה, אבל בינתיים זה קורע את החברה הישראלית, ואני לא יודע, אני מתפלל שכבר...
אני חושב שהאזרחים ואנחנו זכאים לשינוי. וכל מי שקשל וטעה, גם זה ביטחוני, גם מדיני, צריך פשוט לקור.
חד משמעית. גיא חן, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה רבה, נפתלי, תודה רבה.
כן, זה היה גיא חן, ואנחנו, לפני שנמשיך, נתחיל בשיר הראשון שלנו בתוכנית, עוזי חיטמן, זיכרונו לברכה, בארץ הזאת. בבקשה. יש כאלה שלוקחים מונופול על החוכמה, אנחנו בשידור, נכון, אבנר? אז לא פעם שאלתי את עצמי, מאיכן מגיע גבורתם של צעירים שלא הכירו כלל לפני, ופתאום מחרפים את נפשם כדי להציל את חבריהם? זאת הייתה בשבילי אחת מנקודות האור הגדולות ביותר לגבי העתידה של החברה הישראלית, והערבות ההדדית העמוקה שקיימת כאן למרות המחלוקות. ואני אומר שוב ערב טוב לרון סגב משורדי הנובה ושרון חזון יוצרת תוכן ויוזמת מפגשים עם שורדים ומשפחות חטופים. רון, שוחחתי עם רכז השב"כ ואתה שמעת את השיחה. קח אותי לשעה 6:30 בבוקר, איפה אתה נמצא?
וואו, שעה מאוד מדויקת, בדיוק חזרנו מרחבת הריקודים למתחם קמפינג, הייתי עם אחי וקבוצה גדולה של חברים, ו-6:29 המוזיקה נעצרה, הראש עולה לשמיים ואנחנו רואים מאות, אולי אפילו אלפי טילים מגיעים מכיוון עזה לישראל, וגם את כיפת ברזל מיירטת אותם, ומהר מאוד השמיים הפכו לאפורים ונהיה כאוס גדול.
אתם מבינים את גודל האירוע אז?
ממש לא, אבל בהחלטה מאוד מהירה אמרתי לאחי וזוג חברים שלי שהגיעו איתי, אדיר ושרה, שאנחנו לא נשארים. לא שווה לקחת את הסיכון ולהיות במצב כזה, ממש קילומטרים ספורים מהגדר, ופשוט לקחנו את תיקי הגב שלנו ורצנו לכיוון היציאת חירום, ושם התחיל מסע ההישרדות שלנו.
שהוא, תאר לי אותו ככה, איך הוא נראה המסע הזה?
ממש ככה על קצה המזלג, נכנסנו לרכב, נתקענו בפקק הגדול עם עוד מאות רכבים, ובשלב מסוים עיריות היו ממש מאחורינו, והיינו צריכים לנטוש את הרכב. בשלב הזה התפצלנו, אני ואחי רצנו לכיוון אחד, ואדיר ושר לכיוון אחר. לצערי היינו צריכים להשאיר את הרכב מאחורינו ולרוץ לכיוון השטח, ודרך השטח להגיע לאחד הקיבוצים. ומהרגע הזה התחיל כאוס גדול, בריחה, כדורים שורקים ממש כל רגע נתון, התעכלויות עם מחבלים וכמות מטורפת של ניסים.
זה פשוט לא יומן. אין משטרה, אין צבא, אין כלום. אתם לוקחים את גורלכם בידיכם, ואיך מקבלים את ההחלטה הנכונה? לאן? ללכת? מה? בכל זאת, שטח פתוח, יריות מכל כיוון.
אז כן היו כוחות משטרה, אבל ממש שוטרים ספורים, בודדים, לא היו עשרות. מדובר אם אני לא טועה על 6 שוטרים שהיו במקום, והם בשלב מסוים הכווינו אותנו, וכמובן היו גם כוחות הבטחה של האירוע, אבל הם הכווינו אותנו לכיוון מזרח, אמרו לנו לרוץ עד שנגיע לאחד הקיבוצים, ואנחנו ועוד מאות התחלנו לרוץ. ההחלטות מתקבלות בשבריר השנייה, היו רגעים שכדורים שרקו לנו ליד הרגליים, הידיים, התחלנו לרדת לכיוון הנחל היבש, וברגע החלטתי ואמרתי לאחי שאנחנו חייבים לחזור למעלה, כי להיות נמוך זה מסוכן, ובשנייה הזאת שהגענו חזרה למעלה, התחיל ירי למטה. לפעמים השבריר שנייה של בין לצאת ללהישאר, זה מה שהציל את החיים שלנו. והיו מספר התקלויות עם מחבלים, 2 מהם ממש, עד היום אני לא יכול להסביר איך שרדנו אותם, אבל אתה יודע, זה החלטות שאני אמנם קיבלתי, אבל זה לא, בהסתכלות אחורה, זה לא באמת אני קיבלתי אותם, זה הייתה שם שמירה מלמעלה.
כן. ועדיין, אתה הצלחת להציל את עצמך, והגעת לאיזה סוג של חוף מבטחים, או מקום מוגן יחסית, ואתה פועל בניגוד לאינסטינקט הבסיסי האנושי של מישהו שהצליח להינצל, וחוזר חזרה לתופת. כדי מה?
כדי למצוא את חברים שלי. היה רגע שמצאנו רכב, ממש שנייה אחרי התקלות עם מחבלים, מצאנו רכב, והתחלנו פשוט לברוח כמו מטורפים. עם הזמן אספנו עוד ועוד אנשים, ואחרי בערך חצי שעה, 40 דקות, לא הצלחנו למצוא את חברים שלנו, אדיר ושרה, ופשוט עצרתי את הרכב, ואמרתי לכל מי שברכב שאני חוזר לחפש אותם. למזלי, הסתובבתי ובערך אחרי 5 דקות הצלחנו למצוא אותם, אבל כן, חזרנו לכיוון הירי. ואני חושב שזה דווקא כן האינסטינקט שלי לחזור אחורה, כי זה בניגוד לאמונות שלי להשאיר אנשים מאחורה. גם בבריחה ניסינו לעצור רכבים כדי שהם יאספו עוד אנשים, בעיקר נשים. כל אחד פועל אחרת. אני לא הסתכלתי על זה במקום של גבורה, אלא ממש במקום של אהבה.
שרון, איך הכרת את הבחור המדהים הזה?
הכרתי את הבחור המדהים הזה, שאנחנו נשמותינו קשורות אחת בשנייה. זה מדהים איך כל ישראל קשורים זה בזה, אנחנו אפילו לא מבינים ומודעים. והכרתי אותו במסגרת, בשנה וחצי האחרונות, מעבר להרצאות ורעיונות ופאנלים, אני מרימה גם מיזמים חברתיים, למען חטופים, למען עם ישראל, למען אחדות עם ישראל, לחבר את כל הקצוות. בין אם זה יש אירועים מסוימים שהם היו רק נשים, וכל המגדרים, כמו 12 השבטים, כל הסוגים, ובין אם זה ככה באמת מעורב, ויזמתי איזשהו מיזם מאוד גדול עם הכותל המערבי, שהגיע בעקבות בקשה של אגם ברגר ממני, ושם בעצם הרעיון היה להרים במסגרת תפילה המונית, לעשות תפילה המונית למען שובם של החטופים, כי אני בעד רק מה שקשור בתפילות ובמעשים טובים ובדיבורים טובים ובאחדות כדי להחזיר אותם, לא בדרך אחרת, ולעשות איתם באמת המיזם הזה בתפילה המונית, יחד עם רעיון בשידור חי, שיעביר בפשטות את המסר של ערבות הדדית. ושל ואהבת הערכה כמוך, שמבחינתי רון הוא המהות לזה. הוא ולאה ינאי, שגם הייתה מדהימה, אחות של מורן סטלה ינאי שחזרה מהשבי. ומבחינתי זה היה גם, הרגשתי סוג של השגחה. כאילו בורא עולם הוביל אותי בדיוק לנשמות המדויקות שצריכות להיות במיזם הזה ולדבר, כי זה פשוט הדוגמה של מי אנחנו עם היהודי. זאת המהות שלנו.
וזה מה שמדהים אותי.
זה מה שמניע אותי אגב, לפעול כל השנה וחצי.
כן, מה שהדהים אותי, זה פתאום אני שומע יותר ויותר את המילה אמונה בטקסטים של כל מי שחזר משם.
נכון.
או כל מי ששרד, בין אם שוחרר מהשבי בעזה או בין אם מהנובה. מה, זאת התגלות אלוהית, רון?
וואו, שאלה מעניינת מאוד, במיוחד עם הסיפור שלי. היה רגע שאני ואחי סתרנו מחבלים, והיו שני מחבלים על הראש שלנו על אופנועים, ופשוט עצמתי את העיניים וראיתי את החיים שלי עוברים כנגד עיניי. וברגע הזה ראיתי את עצמי מדבר בבר מצווה מול הקהל שהגיע.
ובר מצווה... ממש ככה, התחלת לשחזר... איזה ריוויינד כזה של כל
ככה.
האירועים שלך.
כמו, מה... כמו שרואים בסרטים, ממש ככה.
כן, זה חוזר.
ובהמשך ניצלנו, או שרדנו יותר נכון, 12 איש ברכב, אבל יומיים לאחר מכן גם גילינו שזוג חברים שלי, אדיר ושרה, היו בהיריון. אז בעצם 13 נפשות, ובעצם המספר הזה ממשיך וחוזר, לאורך התקופה הזאת, אז קשה להתעלם מהסימנים.
מה המשמעות שלהם המספר הזה?
13. אני גם אמרתי את זה לרון, 13, תראה, הוא מופיע אצלנו, אני באתי מבית רגיל, בית חילוני רגיל, אבל אני מאוד מאוד מאמינה, אני מאוד מאוד, אני אוהבת לחקור את היהדות ואת התורה, כי אני חושבת שזה מצפן ערכי, מצפן של ערכים, ומצפן לחיים. ו-13, אם אנחנו נסתכל על 13 מידות הרחמים, 13 זה ההגעה למצוות, יש משהו ב-13 שהוא מאוד מאוד חזק, ו-13 זה גם אחד בגימטריה היהודית, שזה שם השם. שמע ישראל, אדוני אלוקינו, אדוני אחד. זה שם השם וזה אהבה, השם המפורש זה אהבה, וזה מה שרון פעל. זאת אומרת, ה-13, אני מאמינה שזה לא סתם חלף לו מול העיניים. היה שם מסר מאוד חזק, ובעובדה היא, שכשהוא סיפר לי את זה, אני נדהמתי, זה פשוט צמרר אותי. ממש, היו לי צמרמורות בכל הגוף, שהם היו בעצם 13, היה מדובר בבטן, ולא סתם זה חלף לו המספר 13, כלומר, כאילו נכתב לו מראש, שהוא יציל 13 נשמות.
כן, וכשאת פוגשת את אגם ברגר, ושבויות אחרות שחוזרות, ואת אליה כהן ואחרים, ושמעתי את אלישע רבי, ואחר כך ראיתי את הקדיש שאמרו באושוויץ ואת התקווה וכל... פתאום, מה, הזהות היהודית שלנו הייתה במגירה ועכשיו היא יצאה מהמגירה אל אוויר העולם?
היא לא הייתה במגירה. היא תבועה ותמועה עמוק עמוק בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. יש לנו טבע רוחני שאנחנו פשוט שכחנו אותו, חלקנו. והסיטואציות האלו, לצערי הרב, כן? כי אני ממש מתפללת שלא יהיו יותר. ואני חושבת שזה הרבה תלוי בנו ובמעשים שלנו. בלקיחת אחריות גם שלנו, כל אחד ואחת במרחב הפרטי שלו. זאת אומרת, ולכן אני פועלת הרבה במיזמים חברתיים, למען קירוב לבות, למען אחדות, שהם... זה ממש ככה, אני מרגישה גם שליחות בתור יהודייה, שזה חלק מה... כאילו נקראתי לדגל. מישהו קרא לי, זה משהו שהוא גדול ממני. והיהדות היא לא משהו שהוא במגירה, היא משהו שטבוע עמוק בתוכנו, וזה ניצוץ שנדלק, כמו שאתה מדליק גפרור פתאום. ואני חושבת שדווקא במקומות הכי חשוכים והכי כואבים, יש פתאום התגלות מאוד גדולה, וזה מה שקרה לרון, וזה מה שקרה לחטופים, שאני אוהבת לקרוא, במרכאות, אני קוראת להם שבועים, כי ברוך פודה שבועים, השבועים שחזרו מהשבי של החמאס, ועברו שם זוועות, וכל שורדי הנובה, ובכלל, אני אומרת, שזה כשהם חטופים, אנחנו חטופים, שהם עוברים כאלה זוועות, אנחנו עוברים את הזוועות האלה, אנחנו מחוברים, יש גם דבר כזה במדע שנקרא חוק אינטלגלמנט, שאומר שאנחנו בעצם שזורים אחד בשני, ושחלקיק אחד אתה נוגע בו, זה נוגע, זז חלקיק אחר בקצה השני של העולם. וככה גם אנחנו, היהודים, זאת אומרת, זה קיים בתוכנו, זה פשוט להתחבר בחזרה למהות שלנו, לטבע הרוחני שלנו, לאותנטיות שלנו, ולמי שברא אותנו.
תגיד לי משהו, רון, אפרופו הזהות היהודית הזאת, ואיך זה השפיע עליך ביום-יום אחרי האירוע הזה?
מאוד. לקח קצת זמן, אבל תראה, אני תמיד הייתי מאמין, וזה לא משהו שהשתנה אצלי לאורך השנים, אבל כן, קצת התרחקתי מהדת, ואחרי איזו תקופה של 3-4 חודשים לאט-לאט התחילו להתחבר הסימונים, וכשהגעתי באחד מהביקורים שלי בארצות הברית, אני עוסק היום בהסברה, ובאחד מהביקורים, אז פגשתי רב, והוא שאל אותי, מה אני יכול לעשות בשביל חרון? ואמרתי לו, הדבר היחיד שאני רוצה זה תפילין. אז למחרת בבוקר הופיע עם תפילין חדשות, ויצאתי החוצה לרחוב, והנחתי תפילין, וזה פתאום היה כמו אש בשדה קוצים, כולם ניגשו אליי להניח תפילין. כל מי שעבר שם, ביקש לעצור ולניח תפילין. ומשם זה ככה התגלגל, ועוד יותר חזרתי חזרה ככה לכיוון הזהות היהודית שלי. ממש פסח האחרון, אחרי, לדעתי, פחות 15-20 שנה שלא שמרתי כשרות בפסח, אז שמרתי, וחזרתי לשמור בשר חלב ולאכול עוד פעם כשר.
אז זה לא חזרה בתשובה, כמו שיש מי שמנסה לצייר את זה, אלא התחברות,
ליהדות
ולזהות היהודית שלנו, נכון, שתמיד נכון. קיימת, אבל אנחנו לא תמיד משתמשים בה, ופתאום באירוע הטראומטי הזה של 7 באוקטובר, האינסטינקט הבסיסי שלנו זה לבוא ולומר, קודם כל, אמא.
לחזור לשורש.
האמא זה מי שילדה אותנו. אבל אחרי אמא, אלוהים.
נכון.
ופתאום הדבר הזה מתחבר. קדושתה של אמא וקדושתו של אל וקדושתה של זהות יהודית.
אני מסכים, אני רק רוצה להוסיף שתראה, אני גם לא יכול להתכחש לזה, באמת, הייתי שם בתופת ביחד עם אחי, אני כאילו הייתה מסביבי הילה שהגנה עליי, אין אפשרות להסביר את זה שאני היום פה מדבר איתך, זה לא משהו שאפשר להסביר אותו במילים, כדורים שרקו לידינו, עברו לידינו, פגעו ברצפה, סנטימטרים מהיד שלי, זה לא רק אני, זה לא יכול להיות רק אני, וצריך להודות בזה.
והמחשבה הזאת של להיפרד מן העולם, איך היא נתפסת באותם רגעים, בשלווה או בתוך איזה סערת רגשות?
אין לך זמן לחשוב על זה, פשוט עוצם את העיניים, וזה קורה מעצמו.
זהו, ואתה אומר, אוקיי.
זהו, אתה אומר, זהו, נגמר הזמן שלי פה וזהו. וזה, הכל קורה כל כך מהר.
והיה לך איזשהו זיכרון שליווה אותך ברגעים האחרונים האלה שחשבת ש...
כן, כמו שאמרתי, הבר מצווה שלי, זה בעצם...
חשבתי שתגיד איזה חברה אולי.
גם נפרדת מהמשפחה שהתעפת אותי, נכון?
נכון, נכון, נפרדתי מכל העולם, כן, משפחה, חברים, אבל חשבתי על המון אנשים במהלך הבריחה, אבל זה שבריר שנייה וזה עובר, כי אין לך רגע לנוח ואתה חייב כל הזמן להיות בפעולה כדי לצאת משם, וזה מה שקרה.
שרון, זה די מדהים, עוצמות הנפשיות שלנו שמגיעות מהרבה מאוד כיוונים מהיסטוריה של אלפי שנים שעברנו פרעות ועוד הרבה מאוד דברים ואסונות, והנה אנחנו מציינים את סיום יום השואה 80 שנה לקניעתה של גרמניה הנאצית עם מחשימם
וזכרם.
ואני אומר לעצמי, הנה אנחנו עדיין כאן, אנחנו עדיין כאן,
אנחנו עדיין כאן, ואנחנו כאן כדי להישאר לנצח נצחים. ודרך אגב, אני הדוגמה, הקיבוץ גלויות של עם ישראל, אני הדוגמה מובהקת, כי מצד אחד זה הצד האוסטרי והגרמני, שחלקם נספו בשואה, וחלקם זכו לעלות לארץ ישראל ולהקים פה, ועובדה שאנחנו כאן ועוד ניני נינים, ההוכחה באמת שעם ישראל חי, ובצד השני זה הצד מעיראק, שהסבא רבא שלי הציל יהודים מתליה, בזכות קשרים בממשל, וסבתא שלי זכרונה לברכה בגיל 14, עלתה בכיכר בבגדד, ונעמה ליהודים לעלות לארץ ישראל, ואבא שלה אמר, בגללך התלו את כל המשפחה, אני מציל חברים, אנחנו פה כדי להישאר, והיהדות היא הבסיס שלנו, והאמונה היא הבסיס. תראה, אי אפשר לשרוד את הסיטואציה ואת השנה וחצי או שנתיים, אי אפשר לשרוד מצבים כאלה בלי אמונה. אתה מאבד את השפיות. כן. זאת אומרת, זה משהו ששומר אותך, והשורשים שלנו והמסורת שלנו. אני יכולה להגיד לך שבאתי מבית לגמרי חילוני, והשנה וחצי האלה, כמו עם עוד הרבה חברות שלי, מבתים רגילים לחלוטין, התקרבנו, האמונה התעצמה, דווקא בתוך החושך ובתוך הקושי,
כן.
ממש ראינו ניסי ניסים ו...
אז נתנו לכם בשידור הזה גם לבחור איזה שיר, אז לפני שנמשיך הלאה בפרק הבא, איזה שיר בחרת לנו, שרון?
אני שייך לעם, כי אני מרגישה ממש כבר, זה לא שרון, זה לא שרון שמרצה ויוזמת זה כבר, אני שייכת לעם שלי והוא שייך לי. זאת אומרת, אנחנו חלק מכלל שלם.
אז בוא נשמע אותו.
אני שייך לעם, הכי עתיק בארכיון. אני שייך לעם, שלא הבין כל היסטוריון. אני שייך לעם, אפילו הטבע מתחתיו. אני שייך לעם, שים גדול נס מפניו. אני שייך לעם, שעוד יזכה לראות הסוף. אני שייך לעם, שלף פלסף כל פילוסוף. אני שייך לעם, שהיגיון בו לא תופס. אני שייך לעם, שבשבילו נברא הנס. אז מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל עמים אלי להם. לא רואים ולא שומעים, לא רואים ולא שומעים, והעם שלנו אני שייך השם אלוק האב. והעם שלנו אני שייך השם אלוק האב. אני שייך לעם ששרד בכל עידן. אני שייך לעם שלא פיתח אותו מדען. אני שייך לעם שמאמין בחכמים. אני שייך לעם שעם אביב הולך תמים. אני שייך לעם שקרא מלשם אליי. אני שייך לעם שאפו שייך אליי. אני שייך לעם אני אבחור מאחר. שאני שייך לעם אני מודה ואני שר. את מה נשתנה העם שלי? מכל העמים, מכל העמים, שבכל עמים אלי להם.
טוב, זה היה שיר יפה. אנחנו שייכים לעם. ברור. ועכשיו תספרו לי קצת על החוויה הזאת שאני הייתי עד לה, ברכת הכהנים בכותל. מה זה היה?
וואו. זה היה וואו.
לגמרי וואו.
זה היה. אני
מעולם אחר.
אבל אני אספר.
התשובה הכי ממצה והכי קולעת.
זה היה כשאני הגעתי עם המיזם הזה ופניתי לכותל, באמת בעקבות בקשה של אגם ובעקבות מיזמים שככה אני עושה במהלך כל השנה וחצי האלה למען עם ישראל ולמען החטופים ולמען בכלל גם שלום החיילים וכוחות הביטחון, אז באתי ובאמת ברצון לעשות איזושהי תפילה המונית, ואז באמת זה התלבש לנו על ברכת הכהנים, ובעיניי ברכת הכהנים זה דרך אגב, סבא רבא של אמא שלי, היא גילתה עכשיו, בשלב של הגיל השלישי בחיים, שהוא היה רב ישראל אפרים הכהן. אפרופו שורשים שיש לכל אחד מאיתנו, אנחנו בכלל לא יודעים מי אנחנו. והברכה הזאת של ברכת הכהנים מבחינתי, היא סמל לאחדות, והיא סמל לעם היהודי, והיא סמל לשלום, ולשלם על כל החלקים שלו, שמתחברים בירושלים, ירושלם, כמו 12 השבטים, שממש מרכיבים את השלם האחד, וזה היה פשוט, מבחינתי לבוא עם הרעיון הזה, וכשהם אמרו, אוקיי, let's go for it, נתנו אור ירוק מה שנקרא, הקרן למורשת הכותל, ועשינו את המשדר הזה, וכל מה שהם אמרו, והשאלות, והרעיון שתחקרתי אותם, והשאלות שהכנתי וכולי, זה היה כל כך מרגש, ועוצמתי, שאני לא יודעת, אני עד עכשיו לא יכולה להסביר את זה.
שתף אותנו בחוויה הזאת.
אז אני יש לי קטע כזה, כי אני עוסק בשביל הסירי כל הזמן, אז כאילו לפעמים לוקח לי זמן להקל דברים. וכשאני הגעתי עוד לא הבנתי מה אני מרגיש. ואז היה את הרגע שהתחילה ברכת הכהנים, וכל התליות ככה על הראשים.
50,000 איש.
החזיר אותי לילדות דווקא, שהיינו הולכים לבית כנסת ביום כיפור, וסבא שלי ככה אוסף את כולנו, ושם את הטלית על כולנו, ועוטף אותנו.
הכל, כן.
ופתאום בשנייה, כל הגוף שלי ככה מצומרר, והרגשתי רגע כזה, לדעתי, הכי קדוש וקרוב להשם שאפשר להרגיש. זה היה ממש 10 שניות שפשוט לא מהעולם הזה.
צדיקה שרון, אה?
בעמך כולם צדיקים.
אבל כן, אני ראיתי את זה מקרוב, וזה היה באמת עוצמתי ומרגש בצורה בלתי רגילה. ומה שהיה יפה שם בכותל, עם ישראל.
ממש, על כל
גווניו. לא
יחד,
בית הישראל מהעדה האתיופית, ועד הכל, הכל מהכל, באמת.
ואליה כהן באמת היה איתנו ביום שלישי, ושידור בראיון, את השידור החי עשינו ביום חמישי, שהגיע אגב לכל העולם, וזה מרגש גם לתפוצות, שאני צריכה להגיד להם תודה, כי גם במיזמים אני עושה איתם דברים.
יפה מאוד. רון, האם זה חלק מהריפוי שלך לצאת למסע הסברה, מה שאתה עושה, ספר לנו קצת על התהליך הזה?
אז ככה, אני כבר אחרי 4 סבבים בארצות הברית, שאני בעצם עוסק בגיוס תרומות לעמותת שבט הנובה, וגם בעצם משתף את הסיפור שלי כדי שהעולם ידע מה קרה באותו יום. ובהתחלה בהחלט זה היה מאוד מרפא ומאוד עוזר. אני חושב שבכמויות שאני עושה את זה, כבר סיפרתי את הסיפור מאוד פעמים. אני חושב שזה כבר לא באמת כזה מרפא, אבל אני לא כל כך יכול לעצור, והסיבה היא שאני יודע שהיכולות שלי לעמוד מול במה ולדבר ולספר את הסיפור ברמה מאוד טובה, שמצליחה להעביר את המסר לאנשים, היא לא משהו שיש לכל אחד, והדבר הזה שאני עושה זה מרוויח זמן לחיילים שלנו, לממשלה שלנו, זה עוזר לסורדים שאנחנו מצליחים לגייס עבורם עוד כסף, וזה בעצם, מבחינתי, כאילו אני עושה מילואים, כי מילואים אני לא עושה.
ואתה בקשר עם 13 שהיו איתך?
אנחנו בקשר, יש לנו קבוצה ככה ביחד, לצערי לא כולם שם, אבל הרוב שם, וכן, אנחנו בקשר, תראה, זה קשה לשמור על קשר קבוע, גם כי אני לא נמצא פה יותר מדי, אני כזה חצי-חצי, אבל כמובן אנחנו בקשר ואנחנו מפגשים בימי קהילה של הנובה, אז אנחנו ככה מאוד מחוברים וביחד, אבל יש דברים שלא וואטסאפ ולא טלפון, פשוט נפגשים, רואים אחד את השני וזה כאילו קרה אתמול.
האם בעקבות האירוע הטראומטי הזה, אתה מסוגל ליצור קשר אישי, אינטימי, עם אנשים, עם נשים, או שאתה עדיין רק בתהליך הזה של ה...
אני מסוגל, אבל
אני מקווה שהשאלה לא אישית מדי.
אין מבחינתי הכל שם בחוץ, ומה שלא אני יכול לדלג. אני מסוגל, וכן כבר התחילו קשרים כאלה, אבל זה יותר קשה. זה הרבה הרבה יותר קשה. אין לי בעיה להיות פתוח ולשתף, אבל עד שלב מסוים, וגם קשה קצת ללב להיפתח, זה לא כזה פשוט, אבל אני שם, ואני דווקא לאחרונה התחלתי לצאת עם מישהי, אז ככה שזה נחמד.
אנחנו נשמח לארח אותך ואותה ביחד.
בהזדמנות, בהזדמנות. אבל כן, זה מאוד קשה, מאוד קשה להיפתח מעבר לזוגיות, לאנשים, ולסמוך על אנשים.
חוץ ממני.
יש דברים שהם קורים מהשמיים ואין מה לעשות, אבל קשה להתחבר.
לא, הוא פשוט, כן, הוא נפתח. הוא שמח עליי, זה תשמע, מה שעשינו ביחד זה אמון.
את שידחת לו אותה?
לא, לא, זה לא, זה נשארתי לבורא עולם את השידוחים.
יש עוד כמה דברים שישארת לבורא עולם?
כן, כן, ביני לבינו. לא חייה לגלות הכל.
עכשיו, האם צריך איזשהו טיפול אחר מלבד הקטע האמוני? האם המדינה נמצאת בשבילכם כדי לטפל בטראומה הזאת? אני לא יודע, איך ישנים, איך קמים, איך אוכלים, איך חוזרים לעבודה?
שאלה מצוינת. בואו נחלק את זה רגע לכמה, כמה קטגוריות, כי זה לא כזה פשוט. אז קודם כל, הטיפול. אנחנו מקבלים טיפולים מהמדינה, ממרכז חוסן, כל אחד מקבל את זה דרך גוף אחר, אני מאוד מחובר ללב בטוח, הם מספקים לי פסיכולוג, אני כבר עברתי את ה-48-50 טיפולים, שזה אומר שכנראה בקרוב אתחיל לשלם על זה כסף גם, ואני צריך לעבור איזשהו תהליך כדי לקבל נכות, על מנת שאני לא אשלם על כל הטיפולים האלה. אבל לצערי זה רק טיפול פסיכולוגי, וצריך מעבר לזה עוד הרבה דברים, טיפולים משלימים, רפואה אלטרנטיבית, יש לי בעיות שינה, היו לי עוד הרבה בעיות אחרות, אני בעצם כדי לישון אני צריך לקחת כדור שינה, וכדי להתעורר אני צריך לקחת אטנט, כדי שאני אוכל לתפקד במהלך היום, ויש לי כדורי הרגעה, וזה כזה מין לופ כזה שלא רציתי להיות בו, אבל הנה אני שם. וגם זה לא תמיד עוזר, לא הכדורי שינה ולא הכדורים לריכוז כדי שאני אוכל לעבוד. אז זה תהליך שהוא ארוך, זה לא יהיה כזה פשוט, אבל על רוב התסמינים הצלחתי להתגבר, לפעמים חוזרים, לפעמים לא, אז זה לגבי באמת זה. אז המדינה עוזרת, כמיטב יכולתה, לצערי, אין לה הרבה יכולת כרגע לעזור.
יש לה, שאלה למי.
אפשר לדון על זה בפעם אחרת,
בדיוק,
זה
פעם
לא אחרת. השיחה.
אני אבל לא רוצה להיכנס למקומות שבהם שוב אנחנו בדיוק. נעורר שם ויכוחים.
לא,
יש
לא,
לה,
לא, לא,
השאלה
לא.
למי.
בדיוק, אבל שוב, לפי התקציבים הנוכחים, יש קצת הגבלה, אנחנו גם לא היחידים, מעבר לשורדי הנובה יש את כל המפונים, ושורדי הקיבוצים, ככה שזה באמת סיפור מאוד מאוד גדול. לצערי, אנחנו, זו הסיבה שאני עוסק בעצם בגיוס תרומות, ומסתובב בעולם כדי באמת לבקש את העזרה של יהודי התפוצות. לשמחתי, אני מצליח לתת להם משהו בתמורה, וזה החיבור לארץ ישראל והחיבור לישראלים, שזה משהו שהם צמאים אליו ורוצים אותו, וזכיתי שיש לי בכלל את היכולת לעשות את זה.
שרון, את מתכננת במסגרת המיזמים שלך, אולי להרחיב את זה לעוד ועוד גופים שהשתתפו
כן.
בעזרה, בקטע הזה שבו אנחנו לא רק לא שוכחים אותם, אלא גם פרקטית עוזרים להם.
התשובה היא כן, וגם בשיתוף עם התפוצות בחלק, וגם מיזמים כאלה גדולים שהם באמת במסות או שהם משודרים לכל העולם, או שהם גדולים בהיקף שלהם, כן. התשובה היא כן. אני לא יכולה לגלות את כל הפרטים לגבי פרויקטים, אבל כן יש בהחלט כמה על הפרק, בנוסף להרצאות ופאנלים וכולי.
ואיך מגיעים אלייך, למי שרוצה להתעניין בהרצאות שלך או במיזמים?
אז א', במדיה שלי, שזה שרון חזום, ולטלפון שלי האישי, שאני יכולה לומר אותו אם אתה רוצה, 0543-978-662.
עכשיו, כשאת פוגשת אותם, את רואה את החברים העיקרים האלה, את האחים שלנו שעברו את מה שהם עברו, מלבד הקטע האמוני, את בקשר איתם גם כדי לעזור, כדי לתמוך, כדי מה?
אני, קודם כל אני בקשר, כן. יש בי משהו באמת בפרסונליטי שלי, יש בי משהו שהוא מאוד מחבק, והוא מאוד עוטף, והוא מאוד מכיל. אז כן, מהבחינה הזאת. גם אתה צריך לדעת מתי להרפות, מתי לתת את הספייס, מתי, אתה יודע, וזה, זה גם לא, הם לא קשרים מאולצים, אלה קשרים שהם נבנים, כמו של, רון פשוט הוא דוגמה, כי הוא פה לידי, הם נבנים על בסיס של, זה ממש מתחבר כזה, זה חיבור נשמתי, שאתה פשוט מתאהב, ואתה מרגיש לב אוהב כזה, ממש, שהוא אחד איתי, היא אחד איתי, אני אחד איתה, אנחנו ממש חלק מה, באמת חלק, מבחינתי הם אחד, ו מה שהם חוו, זאת אומרת, זה קרה להם, ומחר זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, חס ושלום, כן? אבל בעצם אנחנו עוברים איתם, עברנו איתם ועוברים איתם את הכל, והם עוברים איתנו.
יש אז זה בסיס כזה של קשר. מישהי מיוחדת שהקשר שלך פשוט תופס אותך כל היום במחשבות?
תופס אותי הרבה במחשבות, זה את הרבה את מירב ואגם, כן. מירב ואגם, את מירב
מירב מי?
מירב ברגר, אימא של אגם ברגר.
מירב ברגר ואימא של אגם.
כן, שהיא גם, מבחינתי מעוררת השראה גם, והיא מדהימה, והיא עשתה המון גם למען, גם לחבר ולקרב, ויש להם סיפור מדהים, כי סדר, אגב, מראה את זה שאנחנו, כמה שאנחנו מחוברים, וזה לא רק אימא ובת, זה גם קרה ללאה ינאי עם אחותה מורן סטלה, וזה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו, שהם אמא שלה והיא במקביל, שתיהן התחילו לשמור שבת. שתיהן התקרבו והתחזקו באמונה. עכשיו, אף אחת לא ידעה על השנייה. זו פה, אמא שלה כאן בישראל, וגם שבויה בשבי החמאס.
הם צמו בכיפור שם, בשבי.
היא בכלל, היא גם סרבה. הסיפור המדהים ש, אתה יודע, ביקשו מהם לעשות שם, לנקות, לעשות כל מיני דברים, והיא סרבה לעשות דברים בשבת. זאת אומרת, מה שמדהים שקרה לחלק משורדי השבי, וגם לדעתי בשורדי הנובה, זה באמת שפתאום לא היה מוצא, לא היה כזה מוצא, אין מוצא. ואז אתה מרים עיניים לשמיים, וזה האינסטינקט הבסיסי שלנו כיהודים, ששאלת קודם. והם באמת התחזקו שם באמונה, ועשו, שמרו, והחמאס ניסו, והם אמרו, ניסו להסלם אותם, זאת אומרת, ניסו להראות להם מהאסלאם דברים, וניסו לשכנע אותם כמה האסלאם כזה וכזה, והם שמרו בקנאות על היהדות שלהם, ודווקא מהמקום הזה, התחברו עוד יותר למצוות ולדברים שקודם הם לא היו עושים בכלל.
רון, משפט, יותר ממשפט, אבל סיכום שלך, איך אתה רואה את העתיד שלנו, מה המסר שלך לעם בישראל ביום כזה?
קודם כל, באמת כמו שאני ושרון באנו ככה מההתחלה וככה התחברנו, אחדות. אחדות במקום של אהבה, במקום של לא לבטל אחד את השני, כבר בשיח. כשמישהו חושב אחרת ממך, אז לא להגיד ישר לא, אלא לנסות להבין, אוקיי, למה אתה חושב ככה? ואז בעצם אפשר לדבר. זה דבר ראשון. דבר שני, זה קשה, אבל לבחור בטוב, ולא להיגרר למקומות שבעצם בסוף אלה שנחיים נגדנו רוצים להוביל אותנו, שנהיה רעים אחד כלפי השני, או בכלל כלפי העולם.
השבעה באוקטובר גם הוכיח כמה ערבות הדדית ואהבה יש
בנו.
כל חלקי
לגמרי. הסוף.
היא פה בלי סוף.
אתה הרבה. רואה אותה ביום יום.
אני רק אגיד שלעם שלנו מגיע הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים מהמנהיגים שלנו, הנוכחים, הקודמים, ואלה שיהיו בזמן הקרוב. והגיע הזמן שבאמת המנהיגים שלנו התנהגו יותר קרוב לסטנדרטים של העם, ולא אנחנו קרוב אליהם.
אתה חושב שמה שקרה אחרי השבעה באוקטובר, לפחות מבחינת הייתי אומר, החוזה בין המדינה לבין התושבים שלה, הוא ישתנה לגמרי?
אנחנו נראה את זה כנראה בבחירות הבאות, כרגע קשה לדעת.
אבל התחושות הן שאתם רוצים להיות מעורבים, ואתם לא תיתנו למה שהיה, שיהיה, שוב.
כן, אבל שוב, המטרה של באמת גם הפוליטיקה וגם לצערי התקשורת זה קצת להרדים אותנו, אז אני מקווה שלא נרדם.
אתה יוצא למסע הרצאות?
שבוע
הבא.
כן, יום שלישי.
אז איפה? לאן?
אני מתחיל בניו יורק, ובדרך אני אבקר בעוד כמה מדינות, אבל בעיקר ניו יורק.
טוב, אני מאחל לך בהצלחה מכל הלב.
תודה רבה.
שרון, משפט סיכום שלך?
המשפט, קודם כל אני אופטימית לגבי העם שלנו. אני מאוד מאוד אופטימית.
אוקיי.
אני חושבת שיש לנו בסך הכל ערכים אוניברסליים מאוד דומים ומכנה משותף מאוד מאוד גדול, ואם אנחנו נסתכל על המכנה המשותף שהוא גדול יותר מהמחלוקות, אז אנחנו פשוט, ונזכר שיש לנו הרבה יותר מכנה משותף, אז אנחנו באמת נתחבר יותר, ואני רואה המון ערבות הדדית, המון, אני גם, אתה יודע, אני כל הזמן מעודדת בעם שמחה, חווינו המון עצב, ובחלק מההרצאות שלי אני מדברת על איך לצד העצב אנחנו מעוררים את השמחה, ואני חושבת שבסך הכל אנחנו עם שיודע לשמוח, ואנחנו עם שיודע להיות אחד בשביל השני, זה לא קיים בשום מקום בעולם, וחייתי בגולה.
עוד יגיעו ימים
ואני אופטימית לגבי העם שלי, כן, שפשוט נהיה יותר מחוברים מהלב.
אז זהו.
כי כולנו רוצים אהבה גם.
איך שהזמן טס, מה שנקרא. רון, אתה ביקשת לשמוע שיר לסיום. מה בחרת?
בחרתי את אל תדאג של בית הבובות, שזה מאוד מתחבר למי שאני, שיר מאוד אופטימי. ותקשיבו לו.
אוקיי. אז על רקע תחילת השיר אני אומר את דברי הסיום שלי. עד כאן תוכניתנו סוגרים שבוע. תודה לך אבנר אוהקר הטכנאי שלנו, תודה לכם שרון ורון,
תודה לך,
ותודה לכם צופות וצופים יקרים, חג עצמאות שמח, ושנזכה לראות את החטופים במהרה בבית.
אמן.
לילה טוב.
בעזרת השם. שעות ויפות, כל משחקים שלו.